ערב טוב. ליל זין באדר, יום פטירתו ולידתו של משה רבינו, וגם ערב שבת זכור בפורים הבא עלינו לטובה בעזרת השם. אני מבקש להיכנס לחיבור הזה שראו חז"ל בין אביו הנביאים משה רבינו למגילה האחרונה של מגילת אסתר בכמה נקודות מאוד מהותיות. אבל לפני כן ניכנס קצת למושג של שבעה באדר. חז"ל אומרים בגמרא במסכת מגילה, ומכאן הנושא של זין באדר, יום פטירתו של משה רבינו כידוע לא כתוב במפורש, כמו שכן כתוב יום פטירתו של אהרון הכהן. ובעצם הוא כן כתוב, אם שמים לב, והוא מופיע די מפורש. הפסוק הוא שעוסק בעניין, דווקא קשור למגילה. על המן כתוב שהוא מפיל פור, וכשהפור יוצא באדר, הוא נרגע, כך אומרים חז"ל, הפיל פור הוא הגורל מקור אחד, תנא כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה. אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד. גמרא מאוד משונה. קודם כל, הנקודה הראשונה שאני רוצה לתת עליה את הדעת בהמשך, היא שהמגמה הפשוטה של חז"ל לפנינו היא לחבר את משה רבינו, כמו שפתחנו מקודם בהקדמה, לכל התוכנית של ההשמדה, כמו לכל הישועה ולנס. דבר שאנחנו חייבים לתפוס אותו. מה הרעיון למצוא את היום שבו מת משה רבינו? למה מותו של הצדיק, או מותו של משה רבינו בפרט, מתחבר לכל הרעיון של המן הרשע? מה רצו חז"ל בסיפור הזה? זה הרי לא מופיע, אין לזה לכאורה כל רמז. ואז אומר המן, או לא אומר, כלומר הוא משוכנע שהכל בסדר, אבל המידע שהיה חסר לו, הוא לא הבין שבשבעה באדר הוא גם נולד. מאוד לא מובן, אז הוא נולד. אז למה לידתו של משה זה סיבה טובה לעכב את הגזירה? מה בכלל הסיפור? איך זה קשור אלינו? ועוד נקודות, חז"ל ראו את מגילת אסתר, לפני שנחזור עוד רגע אחד לזין באדר, אני רוצה רק עוד נקודה אחת, שבה חז"ל חיברו מאוד מאוד את מגילת אסתר, סוף כל הניסים, כמו שהיא נקראת בחז"ל, סוף התנ"ך, הספר האחרון, המגילה האחרונה, הדבר שכבר בעצם מחבר אותנו לבית שני אחר כך, כמחוברת מאוד להתחלה של הכל, למתן תורה. חז"ל בגמרא במסכת שבת, בגמרא ידועה אומרים, אני עוזב לרגע אחד את שבעה באדר, אני עוד שנייה אחזור אליו. אבל במקור 2 מופיע והתייצבו בתחתית ההר, דברים ידועים, אמר רב דימי בר חמא בר חסא, ללמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית. הקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם. קבלת התורה בהר סיני, שזו הסוגיה במסכת שבת, היא בכלל עוסקת בקבלת התורה בהר סיני ובחג השבועות, הייתה בכפייה, דבר שהוא משונה קצת. תוספות אגב שואלים על זה, אני מפריע באמצע, תוספות שואלים על זה מהמקור השני למטה, כפה עליהם הר כגיגית, ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע. מה כפה עליהם הר כגיגית? הרי המדרשים מספרים איך הם מקדימים נעשה לנשמע. הם מוכנים לקבל את זה. מה כפה עליהם הר כגיגית? אנחנו ננסה לענות על זה בהמשך. מה שאותי מעניין זה החיבור להמשך. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. מכאן מודעה רבה לאורייתא, מכאן יש מודעה שאנחנו יכולים להודיע, או יש מסירת מודעה כזו, מסביר רש"י, שאנחנו יכולים להגיד אנחנו אנוסים. אם ישראל לא יקבלו, לא יקיימו את התורה, הם יכולים לטעון אנחנו קיבלנו את זה בכפייה, קיבלנו את זה כאנוסים. אז זה בא הגמרא ואומרת, הנה החיבור שוב למגילת אסתר, אמרה בה, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. נכתיב כי ימו וקיבלו היהודים. קיימו מה שקיבלו כבר, קיבלו מה שקיימו. עכשיו מקבלים את התורה, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש בסיפור מגילת אסתר בעצם סיימו את סיפור הר סיני. אלה שתי גמרות שכל אחת עוסקת בדבר אחר לגמרי, אבל מחברים לנו פה מאוד מאוד את מגילת אסתר עם לידתו ומותו של משה בגמרה הראשונה, כמו את מגילת אסתר עם קבלת התורה בהר סיני. שני הדברים מחייבים המון הבנה. אנחנו אחר כך נגיע שוב לגמרה הזאת של חזרו וקיבלו הבימי אחשוורוש, אבל אני רוצה לחזור רגע לעניין של שבעה באדר. קודם כל, טכנית, זין אדר, כמו שאמרנו, הוא לא תאריך מפורש בתורה. מאיכן הגיעו לשבעה באדר? דברים פשוטים, אבל נדמה לי שלפי פשיטותם לא שמים לב אליהם. רש"י מאיר מיד בגמרא, בשבעה באדר מת משה, מקור 4 א', זה רש"י על הגמרא של מקור 1, שנאמר, וזה מעניין מאוד כי הפסוקים האלה לכאורה מפורשים לחלוטין, וזין אדר הוא כפשוטו יום פטירתו ולידתו של משה. הוא מסורת שלנו, אבל בעצם זה נאמר במפורש בפסוקים. הוא מאיר את זה רק בגלל שהידיעה הזו היא חשובה. בשבעה באדר מת משה, שנאמר, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון. צא מהם למפרע 30 יום באבלו של משה, ושלושה ימים שהכינו להם צידה, 33 ימים, שנאמר, הכינו לכם צידה כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן, הרי בשבעה באדר מת משה. זה דבר מאוד פשוט אגב, ומעניין שהוא קיים בפסוקים כפשוטו. הפסוקים עצמם נמצאים לפניכם במקור מצד שמאל, במקור ג', משה רבינו כשמת, עם ישראל בוכה אותו 30 יום. הפסוקים נמצאים במקור ג', ויהי אחרי מות משה עבד השם, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, ואז בפסוקים בהמשך התורה מספרת בעצמה, ויתמו ימי בכי אבל משה, והעם בוכה אותו 30 יום. אחרי 30 היום האלה, מיד מצטווה יהושע, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה. ואנחנו רואים שבעשור לחודש עוברים את הירדן, בעשור לחודש הראשון, בעשרה בניסן. זאת אומרת ש30 הימים ו3 הימים הם לא דרשה, הם דברים פשוטים. ואם הדברים האלה מופיעים בפשטות, אז זין באדר הוא יום פטירתו של משה. טוב, אגב, מאיכן בשבעה באדר רואים שהוא נולד? גם על זה אומר רש"י מיד במקור 5, ובשבעה באדר נולד, דכתיב ב-120 שנה אנוכי היום, היום מלאו ימי ושנותיי, כדאי הלידה שתכפר על המיטה. מכאן שבשבעה באדר מת, בשבעה באדר נולד. כל המושג הזה, כדאי הלידה שתכפר על המיטה, מיטתו של משה, לידתו של משה, כל המושג הזה הוא מושג שנראה קצת קשה, והקשר בינו לבין כל סיפור המגילה, לבין כל סיפור הנס, לבין כל סיפור הנס, הוא נראה תמוה, הוא מחייב הבנה. נדמה לי ש שכדי להיכנס לזה, צריך קודם כל להיכנס לידיעה היסודית, הישנה, שמשה רבינו פוגש אותנו במלחמה עם עמלק מתחילת הדרך. המלחמה הראשונה שאנחנו פוגשים, שעם ישראל נוקט בה עמדה כעם, ולמשה רבינו יש בה תפקיד שצריך עוד רגע להגדיר אותו מחדש, היא מלחמת ישראל ועמלק. המלחמה האחרונה בתנ"ך היא שוב מלחמת ישראל ועמלק, הפעם מלחמה שלא מגיעה לידי מימוש. במלחמה הראשונה עמלק מגיע נלחם עם ישראל ברפידים, שבמלחמה הזאת של עמלק עם ישראל ברפידים, שנקרא אותה בפורים, את סיפור ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, במלחמה הזאת של עמלק עם ישראל ברפידים יש תפקיד מוגדר למשה רבינו. יהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב, מי שרוצה להיזכר בפסוקים, הפסוקים נמצאים במקור 6 מימין. משה רבינו ניצב על ראש הגבעה, עסקנו בפרשה הזאת בהרבה הקשרים יותר מפעם אחת, משה רבינו ניצב על ראש הגבעה, והעם כולו מבין שבעצם מי שמכריע את המלחמה עם עמלק זה משה, כאשר הוא מאירים את ידיו ומוריד את ידיו. העם רואה את ידי משה כבדים, אהרון וחור תומכים בידיו של משה מזה ומזה, ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. זו לא מלחמה רגילה, זו מלחמה להשם בעמלק מדור דור, והתורה מתארת אותה בסופה בפסוקים האחרונים של מקור 6 מצד ימין, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו השם ניסי, ויאמר כי יד על כתפיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. המוחה את עמלק על פי הפרשה שאנחנו נקרא בפורים הוא הקדוש ברוך הוא. המוחה את עמלק הוא לא משה ולא יהושע, וגם אין כאן בכלל מצוות מחיית עמלק. אם נשים לב, הסיפור בתורה בפרשת בשלח הוא שיש מלחמה בין הקדוש ברוך הוא לעמלק, והוא מוחה את עמלק. לעומת זאת, בפרשת זכור שנקרא השבת, האנשים שתפקידם לעסוק במחיית עמלק זה עם ישראל עצמו. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. את שניהם צריכים לזכור. שים זאת זיכרון בספר. שים באוזני יהושע. מעניין אגב שמבחינה הלכתית, מי שלא קרא פרשת זכור, שהיא חובה הלכתית דאורייתא בשבת הקרובה, יוצא ידי חובתו בפרשת ויבוא עמלק, שאנחנו נקרא בפורים. דבר שהוא משונה קצת, כי הרי מה שחסר בפרשת ויבוא עמלק לכאורה זה העיקר. אין שם את מה שיש בפרשת זכור, שאתה צריך למחות את זכר עמלק. אם אדם לא קרא פרשת זכור בשבת, קרא פרשת ויבוא עמלק, הוא לכאורה לא קרא את המצווה למחות את זכר עמלק. הוא קרא לעובדה שהקדוש ברוך הוא מוחה את זכר עמלק. כי מחו אמחה הוא, הקדוש ברוך הוא עוסק במחייה הזאת. כל מגילת אסתר אגב, הסתובבת סביב אותה נקודה. בסופו של דבר, עם ישראל לא עושה שום דבר בסיפור. כל העסק מתנהל בצורה כזאת שהכל הכל אלוקי. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בפירוש אולי, שם השם לא מופיע במגילת אסתר במפורש, אפילו פעם אחת, אבל בסופו של סיפור, מה שמגלגל את כל הסיפור הזה, הוא לא מלחמה קלאסית רגילה שאנחנו פוגשים בכל סיפורי ההיסטוריה של פורים. אלא מלחמה מסוג אחר לגמרי. זאת מלחמה אלוקית, היסטורית אגב, יש פה משהו יותר מעניין. זאת הפעם הראשונה בתנ"ך שמדברים מפורש על פתרון סופי וטוטלי. זה לא היה לפני כן. פרעה מדבר על כל הבן הילוד. אבל בפעם הראשונה מדובר על להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, שללם. השמדה של כל מה שהוא יהודי הופיעה בפעם הראשונה במגילת אסתר. אבל יותר מזה, מה שמעניין הוא שמי שהיה רוצה לכתוב את קורות הימים היסטורית, בעצם פורים מציין חג שלא קרה בו בסופו של דבר בפועל שום דבר. היו תוכניות, היו דיבורים, אבל למעשה זה לא היה כלום. כלומר, לא הייתה מלחמה. היו המון המון תוכניות. אבל אין כאן מלחמה. זה לא מלחמה בעוד ולא בסיחון ולא בגוליאת ולא. אין כאן תיאור של מלחמה. יש כאן תיאור של תוכניות שמתבטלות. של צילות. של ויכוחים. יש כאן תיאור ארוך מאוד של 9 שנים. משנת 3 למולכו של המלך אחשוורוש. ועד שנת 12. 9 שנים מתוארות במגילה. עם המון מתח. עם המון חוטים שנרקמים. נדמה לך שהכל כבר נרקם לכיוון השני. אבל בסופו של דבר, החג היחיד בשנה שאתה מציין משהו, שאתה מדבר רק על תוכנית ולא על אירוע שהתרחש בפועל, זה פורים. לא הייתה לא מלחמה עם היוונים ולא עם המצרים, שום דבר. ופורים מהווה איזושהי נקודה שכדי להבין אותה, מחזירים אותנו אל משה רבינו אחורה אחור. מחזירים אותנו אל משה רבינו, אבל לא למלחמת המלך של משה רבינו, אלא למותו של משה, ללידתו של משה. צריך לתפוס את זה לעומק. יש אגב מדרש בחז"ל שאומר שכל המועדים בתהילים, חוץ מפורים. בגרסה אחת מופיע, בדיעה אחת, חוץ מפורים ומיום הכיפורים. כל המועדים בתהילים, חוץ מפורים ומיום הכיפורים. יש ביניהם הרבה קשר, בין פורים ויום הכיפורים, אנחנו נגיע לקשר הזה עוד מעט. המהר"ל מפראג אגב אומר, כל המועדים בתהילים, חוץ מפורים, מאוד מעניין. כל המועדים בתהילים היא סיבה מאוד הגיונית. כי לעתיד לבוא, כאשר אתה תבוא ותתאר את העתיד, אז לא יהיה באמת מקום לתפוס את הכל במשהו שהיה ונגמר. יציאת מצרים היא אירוע אדיר. אבל לעתיד לבוא, שיבוא ויתרחש התיאור האדיר של הגאולה הגדולה, אז האירוע של יציאת מצרים הופך להיות עבר שהוא תפל יחסית לגאולה העיקרית שתהיה עתיד. וכך כל סיפור שהתרחש בעצם ובא לבטא משהו שקרה, הוא מהווה איזושהי גאולה ספציפית של אירוע היסטורי שהתרחש. גם הישיבה בסוכות. אבל פורים, אומר המהר"ל, הוא לא תיאור של משהו שקרה. הוא תיאור של משהו שלא קרה. הוא תיאור של רעיון. הוא תיאור של ניסיון להילחם בכל היהודים, ושל בירור עמוק פנימי של ונהפוכו שהתרחש בפורים, שלא קשור למשהו היסטורי. כלומר, דווקא זה שלא קרה פה משהו מסוים, זה מה שעושה את פורים נצחי יותר מכל חג אחר. זה לא אירוע, שעם סיומו של האירוע, האירוע הבא הופך את האירוע הקודם לטפל אליו. זה סיפור פורים. והסיפור הזה של מה שלא אירה בעצם, אלא התוכן של מה שאירה, זה לא ייבטא לעולם. פורים, ואולי גם יום הכיפורים, נגיע לזה עוד מעט. אני מכל הדברים האלה רוצה להיכנס מעט. אגב, לפי זה אנחנו מבינים את המושג שאנחנו מסיימים בו את שושנת יעקב. אנחנו מסיימים את שושנת יעקב בפסוק של תף. שושנת יעקב זה פיוט שמתחיל באלף, אשר היני עשת גויים, פיוט ארוך. שושנת יעקב צהלה ושמחה, שפעם עסקנו בזה, המפורסם זה השין. אחרי זה בא התף, תשועתם היית על הנצח. לא הייתה, כמו שתמיד טועים בשיר, תשועתם היית, אתה, הנושא זה הקדוש ברוך הוא, תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. וההסבר של תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור, דווקא לגבי פורים עכשיו אולי מובן. זה לא סיום שמתאים לכל דבר, זה נכון, זה תמיד נכון, גם בפסח אפשר לסיים כך. בכל דבר אפשר לסיים, תשועתם היית לנצח. תשועתם היית לנצח, מפני שהתשועה הזאת בניגוד לתשועות האחרות היא לנצח. התשועה הזאת של פורים היא לא מקומית, היא לא קשורה למשהו היסטורי נטו, אלא היא משהו הרבה מעבר לסיפור. את כל זה צריך לתפוס, אבל כל זה הקדמה לניסיון להבין מה רוצים חז"ל בסיפור הזה של המן שמפיל פור, וכשהוא רואה שמשה מת והפור נופל בזמן שמשה מת, הוא מבין שהעסק ילך לו, ומה שחסר לו בהבנה זה שמשה גם נולד. אנחנו די מבינים את זה, אבל כנראה שיש פה משהו שהוא הרבה מעבר למלחמה ספציפית ברמה של יהושע החולש את עמלק ואת עמו לפי חרב, וזה קשור למשהו הרבה יותר מהותי, שכדי להבין אותו צריך לתפוס את משה רבינו. המהר"ל, במקור 7, מנסה להסביר את העניין של הלידה והמיתה של משה בקודים של מהר"ל מפראג, נפגשנו בזה יותר מפעם. אני רוצה לקרוא את הדברים בלשונו, אני חושב שמתוכם אפשר יהיה להבין אחר כך את זה יותר טוב. הפיל פור הוא הגורל. תנא כיוון שנפל פור בירח שמת משה רבם, שמח. והוא לא ידע שבשבעה באדר מת משה רבינו עליו השלום, ובשבעה באדר נולד משה רבינו עליו השלום. רש"י אגב אמר, אם אתם זוכרים מקודם, בשבעה באדר נולד, כדאי הלידה שתכפר על המיטה. לא מובן בכלל. המהר"ל. פירוש. כי לכל דבר יש זמן מוגבל. וכאשר הפיל המן גורלות לדעת איזה זמן שהוא סוף ישראל, ונפל באדר, אז שמח. אגב, יש פה ביטוי מאוד חשוב. לכל דבר יש סוף, ממילא גם לישראל, אומר המן, צריך להיות סוף. אין לך דבר שאין לו סוף. כל הניסיון של עמלק בעולם הוא לקבוע שגם לישראל יש סוף. עמלק מופיע בדיוק ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, והעם הזה שהיה נראה שמגיע לסוף ומצליח לצאת ממצרים ולהפוך את הגלגל ההיסטורי ולגרום לכל העולם שמעו עמי נרגז ונחי לחז יושבי פלשת וכולי וכולי, עמלק מופיע ברגע הזה ורוצה לקרר את האמבטיה הרותחת אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל המחשלים אחריך. הוא בא לקפוץ לתוך אותה אמבטיה רותחת כלשון חז"ל, ולקרר את הרעיון הגדול הזה של נצח, של עם שיצא ממצרים והוא לא נגמר. המן מבקש לטעון את אותה טענה בהמשך. חייב להיות גם לעם הזה סוף. אגב, בפעם הנוספת שסיפור עמלק בא לידי ביטוי במקרא, זה יהיה אצל שאול עם אגג, ושם ימצא שמואל את הדרך לברר לכולנו את המשפט היסודי, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. פה אנחנו מגיעים לאט 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 אל משה רבינו. כלומר, זה משפט שם שנכאורה לא קשור. לא היה שם שום בעיה, שם לא היה ניסיון להשמדה לכאורה. אבל שם בא בירור שכל דבר שהוא אדם יש לו סוף. לא לנצח ישראל. אולי לי באופן פרטי, ולך ולך ולכל אחד מאיתנו באופן פרטי, וכפרטים שיוצרים יחד ציבור, יכול להיות טוב. אבל לא לנצח ישראל יכול להיות טוב. סיפורו של פורים הוא שתשועתם היית לנצח. לא לדור ודור, תקוותם בכל דור ודור. יכול להיות שדור מסוים יהיה לו סוף קשה ביותר, אבל זה לא יפגע בנצח, ואולי יעשה את ההפך. איך מופיע שם אצל ירמיהו, פעם הזכרנו את זה, כי ימי העת ימי עמי. מופיע באחד הפרשנים דבר עצום. עת, כאשר אתה כותף ממנו ענף, זה כאב גדול מאוד לענף, זה כאב גדול מאוד לכל עלי, אבל בסופו של דבר לא קורה שום דבר לעץ, ההפך, יכול אפילו להיות שהעץ מתחזק. למי שנמצא בתוך הענף קשה לעכל את זה, אבל רק מי שתופס את החלוקה בין כל דור ודור, בכל דור ודור יש תקווה להשתלב בדבר הזה שקוראים לו נצח. מרדכי היהודי מברר את זה עם אסתר, בצורה מאוד פשוטה במגילת אסתר. אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובעים. בית אביך של מרדכי זה הוא בעצמו. בית אביך של אסתר, סליחה, זה מרדכי, כי אין לה אב ואם. הוא מה שנשאר מבית אביה. ומרדכי אומר לאסתר דבר פשוט, אנחנו עלים בענף. אם את פורשת כרגע מהתפקיד שלך בגילוי הנצח הזה של תשועתם היית לנצח, התפקיד יתגלה, זה לא משנה. הענף לא יביא אותו לידי ביטוי כמו שעכשיו אנחנו חושבים. זה כל הבירור של המגילה. מגיע לזה עוד רגע. המן מבקש למצוא סוף, מפני שהמן לא מוכן לקבל את הרעיון שנצח ישראל לא אדם הוא. הוא לא רוצה בכלל לפגוע במרדכי, כי הגידו לו את עם מרדכי. הוא תופס לחלוטין שיש כאן מלחמה שורשית וצריך להגיע לשורש שלה. ולכן חשוב לו מאוד להגיע למותו של משה. האדם היחיד שעליו מדברים כל כך הרבה במדרשים וכמעט בפסוקים מפורשים, שברבעים מסוימים רבים מאוד במקרא אנחנו רוצים לראות אותו ממשיך ולא מאמינים שהוא יגמור, זה משה רבינו. שאלמלא הוא חוטא הוא מכניס את ישראל לארץ, ואולי בעצם הלך המוות לא צריך לשלוט בו. ולמשה רבינו יש סוף. והסוף של משה רבינו חשוב מאוד למן הרשע כאשר הוא מנתח את סיפור המגילה. בצורה שלו. נחזור רגע למערב. כי לכל דבר יש זמן מוגבל. וכאשר הפיל המן גורלות לדעת איזה זמן שהוא סוף ישראל, ונפל באדר, אז שמח, כי בזה הזמן מת משה, שהוא רבם של ישראל. והוא, משה, נחשב צורת כל ישראל. מושג מהרלי, בכל דבר בעולם יש חומר וצורה. הצורה זה התוכן הפנימי, ומשה הוא צורת כל ישראל. ולפיכך חשב כאילו יש כאן העדר כל ישראל כאשר ראה כי משה רבינו עליו השלום מת בזה החודש. ודעתו היה כי החודש הזה שהוא סוף ותכלית החודשים, החודש האחרון, גם כן מורה חס וחלילה על תכלית וסוף ישראל. ולכך נפל הגורל בחודש הזה לומר כי בזה החודש הוא סוף ישראל, ולכך מת בו משה רבן שהוא נחשב צורת ישראל, ולא ידע כי בזין באדר נולד גם כן. ופירוש זה כי הדבר שהוא שלם, התחלתו וסופו מתחברים באחד. כמו שתראה בכדור שהוא שלם, שמתחבר סופו אל תחילתו, והוא השלמה לגמרי. קודם כל נקרא את זה, רגע נבין. ולכך אמר משה מלאו ימי, בין 120 שנה אנוכי היום, היום מלאו ימי ושנותיי. כי היה שנותיו שלימים מלאים, והיו ימיו 120, והם י"ב, במספר קטן כמו מספר משה במספר קטן. 4, 3 ו-5, שזה 12, 120. ודבר זה מורה כי היו ימיו מלאים לגמרי ושלימים כאשר היו שנותיו במספר שמו. כי אין לומר כי הסוף שלו הוא מורה על ההיעדר והחיסרון, מפני שהוא סוף, וזה לא אומר על היעדר וחיסרון, למה? כי אדרבה, הרי הוא מורה השלמה כאשר הושלמו הימים מיום ליום, וזה לא היה רק השלמה, ולא שייך בזה סוף, לכך מורה כי הוא שלם, ועכשיו המשפט שבשבילו הבאתי את הכל, וכל אשר הוא שלם, הוא אל השם יתברך אשר מאיתו נברא. אנחנו נגיע לזה מיד, אבל העיקרון הפשוט. מלחמת עמלק, אתה יוצא ידי חובת קריאת פרשת זכור בדיעבד, אם לא קראת פרשת זכור, בקריאת הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא מוחה את עמלק. כי מחיית עמלק איננה מלחמה כמו כל מלחמה אחרת. עמלק מבקש לגעת בשורש של ישראל. עמלק מבקש לגעת בהיות ישראל נצח ישראל. לכן כשעמלק מופיע, משה רבינו צריך לברר שיש שתי רמות למלחמה הזאת. רמה אחת של מלחמה שמתנהלת עם יהושע מול עמלק ועמו לפי חרב, והעם כולו אמור לראות שיש רמה אחרת לגמרי של מלחמה שמתנהלת על ידי משה. וכששמואל רואה את המלחמה בפעם הבאה במקרא עם אגג, הוא חייב לברר במלחמה הזאת את היסוד של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. וכשהמן רוצה להילחם בישראל, הוא צריך למצוא את מות משה. מה זה משה הוא צורה לישראל? משה רבינו מצליח להגיע למצב הגבוה ביותר שאדם מישראל הגיע אליו. הוא מצליח בעצם להגיע לשורש שלו כמה שאפשר להגיע אליו. איך כתוב אצל משה רבינו? וגם בך יאמינו לעולם. נבואתו של משה שונה מכל הנבואות האחרות. כי משה רבינו מגיע בסופו של דבר בנבואתו למדרגה שבה הוא הכי הכי מחובר. איך קרא לזה המהר"ל בשורה האחרונה? הושלם אל השם יתברך אשר מאיתו נברא. האיש הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, שמבטל בעצם כמעט עד לכמה שאדם יכול לבטל את החלק העצמי שלו, וממשיך להיות איש האלוקים. והמן מחפש את הרגע שבו משה מת. הוא לא הולך ומחפש את זה בלוח, כי זה לא הייתה בעיה למן. הוא רוצה לראות אם בגורל אפשר יהיה ליפול על זה. וכשהגורל נופל, הוא מבין שאת העם הזה עם הגורל שלו אפשר למגן. ומה שהוא לא תופס, זה שהסוף אצל משה הוא לא סוף, אלא בעצם כדור שנקודת ההתחלה והסוף שלו נמצאים באותו מקום. הדבר הוא קשה, השפת אמת מברר את זה בלשון שלו במקור 8 קצת יותר. ונדמה לי שלשיא של הדברים מגיעים רק בהמשך המגילה, נגיע לזה עוד מעט אחר כך. תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור. כי התשועה בפורים הייתה לדורות עולם, כמו שהגזירה הייתה להשמיד כל היהודים. הכל טוטלי. התשועה היא לנצח, כמו שהגזירה היא על פתרון סופי של מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ממילא גם הנס היה לכל הדורות. והרי קיום כל זרע ישראל, הכל על ידי הנס הזה. ואיתה מופיע במדרש כי הגזירה הייתה גם בשמיים כך על בני ישראל. והקדוש ברוך הוא עשה זה הנס בלי זכות ישראל, רק מצד שאנחנו עמו וחוסים בו תמיד. על יסוד המדרש הזה פיית הפייטן להודיע שכל קובך לא ייבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בה. לכן עליו להושיע לנו בעצרה. ולכן זה היום טוב נותן כוח ועוז ותקווה לבני ישראל בגלות לבטוח בו, מצד שמיוחדים אנחנו אליו. כאן מציע השפת אמת רעיון אדיר, שגם הוא מקורו במהר"ל בעצם. ונראה שלכך תקנו לבסום, חייב איניש לבסומי, עד דלא ידע. למה עד דלא ידע? להראות שאין היום טוב מצד זכות ישראל שאדם יכול להגדיר אותה בידיעה איק, כמו תקופה איק, כמו מלחמה איק. ולכן, אלא היום טוב הוא מצד השמיים, מצד משהו שאנחנו קשורים אליו פנימית, לא מוגדר בידיעה. ולכן יקרא פורים על שם הפור, כי הגורל הוא סימן שכך היה ראוי מכל צדדי הטבע, ותגבור את כוח הסתרא אחרא על ידי אבונותינו. רק שחסדו השם יתברך הצילנו, ולכן קיבלו אחרי זה התורה בלב שלם, כמו שנאמר הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. הפסקה הזו נסביר עוד שנייה, אבל אני קורא את הסיום. ואיתה כיפורים כמו יום הכיפורים. וביום הכיפורים באים למעלה מהטבע על ידי ביטול הגוף אכילה ושתייה ואימיתם. על ידי זה באים לאלמה בחירות, לעולם של חירות. ולכן יש בו סליחת אבונות. כך בפורים, על ידי משתה ושמחה יכולים לבוא גם כן לאותו דבר. בעבר עליון ולא מצד מעשיים. פורים ויום הכיפורים לא בתהילים לעתיד לבוא. כל המדרש המפורסם שמקורו בזוהר שפורים ככיפורים ושהמילה כיפורים היא כפורים מוסבר בשפת אמת כאן בצורה פלאית. אומר השפת אמת, ביום הכיפורים מתרחשת בעצם אותה תופעה שמתרחשת מהצד ההפוך לכאורה בפורים. ביום הכיפורים אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, באופן פנימי, מהותי, בטבע הכי פנימי שלנו, אנחנו אחרת מכפי שזה נראה. בקשת סליחת האבונות, אגב, מה שהתרחש היסטורית ביום הכיפורים, הוא הסליחה של העלייה הבאה להר ושל קבלת הלוחות השניים. המושג של הסליחה, שבעומקו פירושו, זה לא מי שאתה נראית לפני כן, זה לא מה שנראה טבעית שאתה, אלא יש איזשהו משהו פנימי, שבתוך קודש הקודשים אני הכהן הגדול פונה אליך ריבונו של עולם ואומר כפר נא כי אתה רואה את הדברים בפנים. פנה נא אל הסלעות ועל החטאות. יום הכיפורים כפשוטו במילה זה יום של ניקוי. כיפור זה כפרה, זה לנקות, זה לקנח. אולי אחפרה פניו במנחה. הכינוח הזה מוציא את מה שנראה אתה ומגלה אתה אחר לגמרי. והסלחתי כדבריך של יום הכיפורים. אז ביום הכיפורים כדי להגיע לזה, אנחנו פעם יחידה בשנה מצטווים בתורה להתנתק מהטבע. איך להתנתק מהטבע? על ידי עינוי. כדי להגיע לפורים, אנחנו גם מצטווים להתנתק מהטבע. איך להתנתק מהטבע? על ידי ההפך הגמור. על ידי ביסום. על ידי שתייה. גם המלך והמן ישבו לשתות. אבל כשהמלך והמן ישבו לשתות, הם ישבו לשתות בדיוק מהסיבה ההפוכה. כי כשהמלך והמן יושבים לשתות, העיר שושן נבוכה. העיר שושן זה לא דווקא היהודים. למה העיר שושן נבוכה? הפרשנים מסבירים נפלא. כי העיר שושן נבוכה, כשהם רואים את הגזירה הזאת שהמן גוזר על ישראל, אולי זה לא מפריע להם באופן אישי. אבל הם מבינים שיש פה איזושהי תורת גזע מסוכנת, שיכול להיות שעכשיו מטפלת ביהודים, ואחרי זה תטפל במיעוטים אחרים, בעמים אחרים. ומתחילה מבוכה. והמלך והמן קיבלו על עצמם פעולה שמבחינה טבעית, באופן טבעי, מה שהיא גורמת לאדם, וגם אם הוא הולך לעשות איזו פעולה מחרידה כזאת, זה לא קורה לאדם שמחה, למה הוא שותה? המלך והמן ישבו לשתות כדי לשכוח מהבעיה המוסרית שיש בבעיה הזאת. המלך והמן ישבו לשתות כדי להצליח לפעול כמו מכונות, שלא מושפעות מהקושי. כל שיטה אנטישמית, בדור שעבר אנחנו למדנו את זה עוד יותר, פיתחה איזושהי שיטה שבה לאדם לא יהיה קשה נפשית, לרשע, לנגוף, להרוס. אז יצרו שיטה יותר מתוחכמת, יותר מתוחכמת, והישיבה לשתות של המלך והמן. אצל כולם יש איזושהי מבוכה, מבוכה טבעית. מבוכה טבעית שיש לאדם שפוגע בחתול ברחוב. את מניעת המבוכה הזאת הצליחו ליצור המלך והמן כשהם יושבים לשתות. השתייה שלנו בפורים היא להצליח בעצם להתרומם מעל כל דבר ספציפי ולהגיע לטבע הכי פנימי, בדיוק כמו ביום הכיפורים. הדור קיבלו, אמרנו בימי אחשוורוש. מה היה בכפייה באמת בהר סיני? לא היה שום דבר בכפייה. בהר סיני לא הייתה כפייה. מה שהיה בהר סיני הוא שהיו קולות ולפידים וברקים. נראה אותך עומד בהר סיני עם קולות ולפידים וברקים ולא מקבל את התורה. זה טבעי, אתה שוכנעת. אבל אתה היית פסיבי, אני נתתי את התורה. מה שקרה בימי אחשוורוש זה שהתגלה שבעצם הטבע הכי פנימי שלך קשור לתורה הזאת. גם אם אתה נראית כלפי חוץ באלף צורות אחרות. כי כל הסיפור של מגילת אסתר הוא לא סיפור פיזי, היסטורי, תקופתי, של איזשהו משהו מסוים שאפשר לגעת בו. אלא הוא סיפור של מלחמה על השורש עצמו. כדי להבין את זה לעומק, ובזה אני רוצה לסגור את זה, אני רוצה לראות עוד פעם אחת שמשה רבינו מופיע בצורה מאוד רמוזה במגילה. ובשביל להגיע לשם, נגיע רגע קודם כל לפסוקים עצמם של מגילת אסתר. פעם עסקנו בדמות של חרבונה. חרבונה שסוגר את שושנת יעקב. חרבונה הוא איש משונה מאוד, מיוחד מאוד. הוא אחד משבעת הסריסים אשר למלך. ועל פניו הוא בעצם אדם מאוד מאוד צדדי. מאוד צדדי. יש חיוב בפורים כשעוסקים במגילה, לומר ארור המן ולומר ברוך מרדכי, לומר ארורה זרש ולומר ברוכה אסתר, לשתות עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, עוד רגע נבין את זה. יש גם חיוב לומר חרבונה זכור לטוב. מי זה חרבונה? ישנם שני מדרשים. לפני שנראה את הפסוקים, שני מדרשים שנראים על פניהם סותרים לחלוטין. אחד, כשנקרא את הפסוקים מיד אחרי המדרש, נראה הפשט הפשוט, והשני נראה משונה כל כך, רחוק כל כך, גם מהפשט וגם לא מובן מה הוא מחפה. המדרש הראשון בעשר א', ויומר חרבונה, עוד רגע נראה איפה זה מופיע, אמר רבי אלעזר, אף חרבונה רשע באותה עיצה היה. הכוונה היא לעיצה שהייתה בבית המן עם זרש להכין עץ למרדכי. עוד רגע נראה שהמדרש הזה חייב להיות נכון בפשט. אבל המדרש רואה את חרבונה כדמות ריאלית מאוד, כסריס אחד מסריסי המלך, רשע, ביחס מאוד מאוד שלילי. מדרש אחר בעשר ב' כתוב שם, באותה שעה מה עשה אליהו זכור לטוב? נדמה כחרבונה אחד מסריסי המלך. אמר לו למלך, יש עץ בביתו של המן מבית קודשי הקודשים. זה בכלל פילי פלאות. גבוה 50 אמה. זה מדרש כמעט מעצבן. כל כך לא ריאלי, כל כך לא מציאותי. ואני רוצה ללמוד את המדרש הזה, ומזה להגיע חזרה למשה רבינו, כי כל הסיפור פה הוא משה רבינו. הפסוקים עצמם, הפסוקים של חרבונה, הפרשה הזו אני רוצה שהיא, אני חושב שהיא יכולה לשפוך אור על הכל. חרבונה מופיע פעמיים במגילה. בפעם הראשונה הוא מופיע כאשר בפרק א', ושתי המלכה, חוטט בחטא חמור ולא בא לפני אחשוורוש. ונמצאים שם שבעת הסריסים, בגתה, בקתה, זיתר, קרקס, חרבונה, אחד משבעת הסריסים הרואים את פני המלך. הם לא עושים כלום בעצם. בפעם השנייה חרבונה מופיע במקום הכי מרתק שיכול להיות. והמלך קם בחמתו, מקור 9, ממשתה היין אל גינת הביתן. אני מזכיר, אנחנו נמצאים ברגע הכי אינטימי, הכי חזק של מגילת אסתר. חרבונה הוא אחד הסריסים, זאת אומרת, זה איש מקורב, שאם אפשר לתאר, בפשט, אם אפשר לתאר מניפולטור פוליטי בעולם, אף אחד לא מגיע למדרגתו של חרבונה. זה הצורה הנפלאה ביותר של תיאור פוליטי ריאלי מעשי של איש רע, רשע. נראה רגע את הפסוקים עוד פעם. מדובר פה במשתה השני. במשתה הראשון אסתר מזמינה את המלך, אני מזכיר, מזמינה את המלך, המלך יושב עם המן ועם אסתר, שואל את אסתר מה שאלתך, והיא מבקשת ניפגש מחר. בכלל עסק משונה, תגמרי כבר את מה שאת רוצה, אני רוצה מחר. באים מחר ונפגשים עוד פעם. ואז היא אומרת את כל הסוד הגדול, איש צר ואויב המן הרע הזה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן. פגישה סגורה, המלך, המלכה והמן. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. עכשיו הולכת להתרחש ההפיכה הגדולה. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה אימי בבית, הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ופני המן חפו. ופתאום מופיע חרבונה. מה אתה מחפש פה? הרי יש מקום שלא היינו מצפים לאף אחד. זה המקום הזה. הוא לא חשוב יותר מאף אחד, ומה הוא אומר? נשים לב מה הוא אומר. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, אין מתח גדול יותר במגילה. תראו את הרוגע שלו של חרבונה. גם הנה העץ, מי שזוכר פה את הטעמים, כמה הם מרגיעים, אשר עשה המן למרדכי. מאיפה אתה יודע על העץ? הרי רק אתמול בלילה עשו אותו. הרי בלילה ההוא נדדה שנת המלך ואז עשו את העץ גבוה 50 אמה. איך אתה יודע על העץ? אין ברירה, הם רוצים ללמוד פשוטו של מקרא. כמו שעכשיו אתה נמצא בחדר הזה, אתמול בלילה היית בחדר ההוא. ולמה אתמול בלילה היית בחדר ההוא? כי אתה מנובל, כי אתה פוליטיקאי מתוחכם, שיודע בדיוק איפה להיות כל פעם. אתה מופיע בדיוק בטיימינג הנכון, במקומות שאי אפשר בכלל להגיע להם. אז אתמול בלילה הבנת שהמן הולך לשלוט. אז היית שם ותכננת את העת. עכשיו אתה פתאום פה. לעיתונאים הודעת שאתה בתל אביב, ואתה נמצא פה בתוך החדר שאני נמצא עם המלכה, והמן נופל. ותוך כדי אתה כבר נמצא פה ויש לך תוכנית להפוך את הסיפור של אתמול בלילה. גם אם העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך. אתם שומעים את הפוליטיקאים? מה זה קשור עכשיו שהוא דיבר טוב על המלך? זה היה בפרק ב' עם בקטן ותרש. אבל אולי שכחת וצריך לגמור עכשיו את המלחמה. עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. זה בכלל משונה. מה קרה? אז תלו את מרדכי. אז תלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. אם היו תולים אותו על עץ אחר, תלו אותו על העץ אשר הכין למרדכי. מה הוא הציע? זה מוביל מיד את חז"ל, אני חוזר למקור 10 א' בפשט. ויאמר חרבונה, אמר רב לעזר, אף חרבונה רשע באותה עיצה היה. מה זה באותה עיצה? בסיפור העץ של אתמול בלילה, איך אפשר אחרת? כיוון שראה שלא נתקיימה עצתו, מיד ברח. הנה הגדרה עכשיו. והיינו דכתיב הישלך עליו ולא יחמול, מידו ברוח יברח. זה מניפולטור. אתמול הוא בנה איתו תוכנית, כשהוא רואה שזה לא הולך, הוא משליך אותו, ומתוך היד שלו הוא בורח והוא לא ידע בכלל. זה חרבונה. זו ראייה אחת. מה רוצים חזל בראייה השנייה שפתאום חרבונה, הוא אליהו הנביא, והוא נכנס דרך המנעול, והוא נדמה כחרבונה, והוא בא ומציע עץ גבוה 50 אמה מבית קודשי הקודשים. מה קרה פה? בהמשך אותה גמרא כתוב, החמת המלך שכחה, הביטוי לשכך, מופיע תמיד במקרא בכף אחת, כשוך חמת המלך. כאן הוא מופיע עם שניים. וכאן אומרים חז"ל, שתי שכיחות הללו למה? אחת של מלכו של עולם ואחת של אחשוורוש. וחמת המלך שכח. נדמה לי שחרבונה מלמד פה לימוד אדיר. הוא מתחבר אל משה רבינו וזה פילאי פלאות, אבל עוד מעט. חרבונה, אין בכלל מחלוקת בין המדרשים. חרבונה הוא רשע והוא מניפולטור, וכל מגילת אסתר היא עיסוק בשני רבדים, אחת של אחשוורוש ואחת של מלכו של עולם. חרבונה הוא אבי אבות הפוליטיקאים שיודעים לתכנן את כל מגילת אסתר מן ההתחלה. הוא יודע כל פעם איפה להימצא. והוא מופיע בשנייה הנכונה לפני המלך אחשוורוש, ומסגיר את עצמו עד הסוף. ואומר לה, אדוני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. אתה הרי עוד רגע תרצה לתלות את המן. הרי המן ראה כי חלתה אליו הרעה. ואני באתי לחדש לך עכשיו חידוש וללמד אותך את כל מגילת אסתר במכה אחת. כל סיפור המגילה הוא שבעצם אתה בכלל לא צריך להמציא עץ חדש. המן כבר מכין כל השנים את העץ כדי לתלות את המן. כל סיפור המגילה הוא שאתה בעצם לא משחק פה בכלל תפקיד. אנחנו כולנו חושבים שאנחנו משחקים תפקידים מרכזיים. אני אתמול בלילה הייתי אצל המן בתוכנית ההיא, ועד היום לא ידעת אולי, אבל אני מזכיר לך את דקטן וצרש, ואני ארגנתי את כל הסיפור. ורק עכשיו אני מבין שבעצם אני לא מארגן פה כלום. אל תיצור עץ חדש. קח את המן שהכין את העץ להמן, והוא עומד בבית המן גבוה 50 אמה. חרבונה בא אל אחשוורוש ואומר לו, אדוני, אני רוצה ללמד אותך לימוד פשוט. כל סיפור מגילת אסתר הוא בירור השורש של כל הדברים. בשורש בעצם כל מה שנעשה על ידי המן בסופו של דבר מתממש בה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אתה לא המלך בכלל, ואני לא חרבונה. זה הכל טעות, זה הכל טעות אופטית. אתה לא המלך, המלך הוא מלכו של עולם. אתה ואני, נדמה לנו שאנחנו מבינים את המהלך, אבל המהלך הוא מהלך אחר לגמרי. חז"ל לוקחים את חרבונה, המניפולטור הזה, הרשע הזה, ומלבישים אותו בדמות הנפלאה של אליהו הנביא. אליהו הנביא יהיה תפקיד אחד בסוף כל הנבואה, למצוא את השורש המשתף את כולם, ולגלות שכל מה שאי אפשר להשתתף בגללו ביחד, נובע מזה שלא יודעים את השורש המשותף, וכך הוא ישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. כל סיפור מגילת אסתר יבוא לי בביטוי בהלכה המיוחדת רק לפורים, של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כי מגילת אסתר, גם אם זה לא כתוב בה כל כך הרבה, היא לא רק סיפור של מלחמה בין מרדכי להמן, היא סיפור של מלחמות יהודים של 9 שנים, של מריבות קשות מאוד. גם כשמרדכי כבר מצליח לגמור את הכל ולנצח ולהופיע במה שהוא מופיע בסוף, גם אז הוא רצוי רק לרוב אחיו. סנהדרין מוציאים אותו, הוא פורש מן הסנהדרין. מלחמות אדירות, יש יהודים שהולכים לסעודה ונמצאים במשתה, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ושושנת יעקב צהלה ושמחה רק בראותם יחד תכלת מרדכי. ורק כשהם תופסים לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי, ורק כשהם תופסים שבעצם המלחמה של המן היא לא בתפיסה של X או של Y במפלגה זאת או במפלגה אחרת, אלא המלחמה היא בכל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. רק כשהם רואים את הכל יחד, אז בעצם הם בכלל תופסים שבעצם המלחמה היא בשורש, ובשורש אנחנו משותפים. לכן רק פעם אחת בשנה, חלק ממהותו של החג, זה דין מיוחד של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כי רק אם קיימת משלוח מנות איש לרעהו, ביררת שאנחנו נמצאים באותו יחד פנימי, כי השורש שלנו הוא משותף. חרבונה בא לגלות שבעצם שורשו של החורבן נמצא כבר בתוכה של הגאולה. האמות האלה שבונה המן הרשע בעץ, חמה ועוד אמה ועוד אמה ועוד אמה, וזה עומד בבית המן גבוה 50 אמה, זה בכלל לא עץ שמכין המן. אתה יודע מאיפה העץ הזה, אומר אליהו הנביא? באותה שעה מעשה אליהו זכור לטוב, נדמה כחרבונה אחד מסריסי המלך. אמר לו, יש עץ בביתו של המן מבית קודשי הקודשים גבוה 50 אמה. כי מה קורה בבית קודשי הקודשים? שם מתברר השורש של הכל פעם בשנה על ידי הכהן הגדול ביום הכיפורים. ושם נאמר, ואת אולם העמודים עשה 50 אמה אורכו. 50 שערי הטומאה ו50 שערי הקדושה ו50 שערי הבינה וה50 וה50 שתמיד אנחנו מדברים עליהם. כל זה נמצא פה בעץ הזה של 50 אמה. וחרבונה בא לגלות את כל הסיפור. חרבונה הוא בכלל לא חשוב, אבל בלעדיו אי אפשר להבין את מגילת אסתר. ולכן גם חרבונה זכור לטוב. במדרש הגדול מופיע דבר פלאי. חז"ל אומרים במדרש הגדול, דבר אחר וחמת המלך שכחה. אמרו חכמים, כשם שנרמז במגילה שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה אגב הדבר המדהים של כל המגילה, אין בה את שם השם מפורש, אפילו לא פעם אחת, אבל יש בה יותר מבכל מקום אחר, המלך, המלך, המלך. ולך נדמה שהמלך הוא אחשוורוש, וזה נכון. אבל בעצם מה שמוביל פה את כל העסק זה בכלל מלך אחר לגמרי. וכשם שנרמז במגילה שמו של הקדוש ברוך הוא, כך נרמז בשמו של משה רבינו ורבן של כל הנביאים, שנאמר, וחמת המלך שכחה. משונה מאוד. שכחה, שין כף כף, היי. בגימטריה משה, שהמניין אחד. אני לא תפסתי את זה אף פעם. היסוד הוא פילי פלאות. ברגע שחרבונה בא לגלות את הסוד הזה, שבעצם בשורש ארור המן וברוך מרדכי מתחברים ביחד, באותו הרגע סיים משה את תפקידו. המן שרצה לעשות את הכל ושמח כי משה מת ולא ידע שמשה נולד. משה הוא מי שמגלה את הדברים בשורש שלהם ויכול להילחם לא עם עמלק ועמו לפי חרב, אלא לפי אותו שורש פנימי שבו הוא לא אומר לנו תנחה, אלא הוא מקיים את מלחמה להשם בעמלק ומגלה לנו שבעצם המלחמה היא מלחמה שמיני. וכשחרבונה מצליח להוביל את המלך לממש את הרעיון הזה של לתלות את המן על העץ אשר הכין המן למרדכי, שעומד בבית המן גבוה 50 אמה, אז בא משה רבינו לידי הביטוי שלו. ומשה רבינו נקרא מלך שנאמר ויהי וישורון מלך. זה משה רבינו שכחה חמתו בעיבוד רשעים. חמת המלך שכחה, זה אותו משה שבו התחלנו את הכל. בו התחלנו ובו הסיפור הזה נגמר. שבעה באדר מת משה, שבעה באדר נולד משה, וכל סיפור פורים הוא בעצם סיפור של היכולת להשתחרר מהידיעה, להשתחרר מהספציפיקה, להשתחרר מסיפור היסטורי גדול כזה או אחר, ולהתחבר לתשועתם היית לנצח. והדרך להתחבר לתשועתם היית לנצח היא לא פילוסופיה. המבחן שלה הוא בכוח הזה של היחד. המבחן שלה הוא בכוח הזה שמברר שהמלחמה של הפתרון הסופי בעומק שלה נובעת לא מזה שרוצים להילחם בי או רוצים להילחם בך, אלא מזה שרוצים להילחם בנצח ישראל. ואת נצח ישראל אני מגלה וראי מגלה בדיוק המון. ורק כאשר נוכל, יעשה אדם סעודת פורים ויקרא מגילה בצורה היפה ביותר. והוא לא נתן משלוח מנות לרעהו, הוא לא מימש את פורים. זה לא שייך לשום חג אחר. זה שייך רק החג הזה. כי החג הזה הוא בירור של המלחמה בשורש. וחמת המלך שכחה. זה מותו של משה, לידתו של משה, וזה מה שמחבר את פורים לאותה תורה שבעל פה שדיברנו עליה מקודם. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. אז בעצם התגלה שלא מפני שאתה שייך לידיעה כזאת או לידיעה אחרת התורה קשורה אליך, אלא מפני שבעצם היותך ישראל אתה מחובר למשהו שלעולם לא יכול להיפסק, שלעולם לא יכול להיעלם. אז חותם את כל הניסים החג הזה שהוא בעצם לא אירוע. ומשה רבינו מופיע ברמיזה הזאת של וחמת המלך שכחה, אחרי שאליהו המדומה שמתלבש בדמותו של חרבונה, של חרבונה שמתחיל לבנות מהחרב הזאת את כל מה שהוא בונה, מהפך את הכל בשורש שלו. משה רבינו זה אותו משה רבינו, שכשבא אליו הקדוש ברוך הוא וביקש ממנו בהתחלה ללכת ולהתנבא, הוא אמר לו שלח נביא תשלח. חזל דרשו שם, שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. שלח נא ביד תשלח, מפני שמה שהעם הזה צריך, זה את מי שיודע לגלות את השורש, שכשמגיעים אליו, אין אבות ובנים בנפרד, אלא יש את הכל ביחד. וכשחרבונה לבוש בדמותו של אליהו, או אליהו לבוש בדמותו של חרבונה, והוא מצליח להוביל את המלך אחשוירוש לממש את מלכו של עולם ולתלות את המן על העץ אשר הכין המן למרדכי, חמת מלכו של עולם וחמתו של משה רבינו הולכות ביחד, וחמת המלך שכחה. ערב טוב.